ברוכים הבאים לפרק נוסף של יו וים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו מתחילים סדרת פרקים חדשה, בשם תפריט טעימות. ומי שהולך להתחיל איתי את הסדרה הזאת וגם את הפרקים הבאים, זה הבלוגר עוז תלם, שממש היה פה לפני כמה רגעים. אז שוב שלום.
שלום.
ביחד איתו אנחנו נדבר מפעם לפעם על מנות שכולנו מכירים, אולי גם כאלה שפחות, ונבין כל דבר אפשרי שקשור בהן ויכול לתת לנו מספיק מידע כדי להבין מה הוביל אותן להתקבל בצורתן הנוכחית, כמו שאנחנו מכירים אותן, אולי אפילו בגרסאות שונות, ואולי גם זה יגרום לנו לרצות לבשל אותן, שזה, אני מאמינה, הסיבה העיקרית שאתה פה, לא? כאילו, אתה אוהב שמבשלים את המנות שלך.
בדיוק. אם הזנתם לפרק הקודם, אז אתם יודעים שהכי כיף לי זה שאנשים מבשלים בבית. זה המטרה שלי, ו... מקווה שזה גם ייתן לכם חשק להיכנס למטבח.
אז אנחנו נראה בהמשך, באמת, לפי התגובות שלכם, אנחנו נבין עד כמה עשינו את זה טוב או לא טוב או פחות, אולי שאלות עדיין שיעלו, ולפעמים אפילו אם יש לכם שאלות על המנות שאנחנו נעלה פה, אז זה בסדר לשאול ושאנחנו נעלה בפרק שהוא לא קשור בכלל למנה שדורה עליה. בקיצור, אנחנו נתחיל, ואנחנו נתחיל עם פיירואים, שזה באמת מנה מלאת היסטוריה, שאני עצמי הופתעתי לגלות עד כמה, עוז כבר כמובן ידע. אנחנו לא כל כך נפתיע אותו היום בדברים שנגיד, אבל זה כבר ידוע שהוא יודע הכל. וזהו, אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרתי, אני באמת רוצה שאנחנו נסביר למאזינים עד כמה שאנחנו יכולים את המקור, את ההיסטוריה, קצת רקע אמיתי ללמה הדברים הם כמו שהם, באוכל שאנחנו אוכלים, במנות שאנחנו אוהבים. ואני מתחילה רגע ממש רחוק, כאילו לוקחת את זה ארדקור, ממש למאה ה-13, איזה מפוצץ זה נשמע, ששם באמת החל איחוד של אנגליה ואירלנד. ובתקופה הזאת הפרוטסטנטיות היא הפכה להיות הדת המרכזית בממלכה המאוחדת הזאת, למרות שאירלנד בכלל הייתה ברובה קתולית, ומה שנוצר זה שמי שהיה פרוטסטנטי, מילה קשה תסלחו לי, והבריטים כמובן, הם הפכו להיות בעיקרם בעלי קרקעות, שליטים, אנשים בעלי ממון. והאירים, אלו שנשארו קתולים, הם הפכו לעובדי אדמות, לעיקרים. ובדרך כלל הם גם היו עניים בהתאם לנושא הזה. זה מה שהפך אותם לפחות מצליחים כלכלית, הייתי אומרת. והם חיו בבתים צנועים שנקראו קוטג'ים. מה שאנחנו כאילו, זה מילה מוכרת, כן? זה לא, הם לא הפתיעו אותנו עכשיו. לא הפתעתי אף אחד במאזינים. אבל ככה זה כבר היה נקרא מאז. ואז תראה מה זה. בשנת 1589, סר וולטר ראלי, לא פחות ולא יותר, הוא הציג את תפוח האדמה לאירלנד. ואז בעצם תפוח האדמה הוא זכה לאיזשהו מעמד כזה של מאכל או מרכיב מזון שהוא יכול להתאים לעניים מחיר סביר. אנחנו מכירים אותו עד היום כמשהו שגם במלחמות וגם בהיסטוריה בכללי, אנשים שהיו בתקופות של רעב ומסתפקו במרק עם תפוח האדמה, משהו שהוא באמת עד כמה שניתן מספק ומסביע. ואז זה באמת הגיוני לנו גם לראות את זה פה, במקרה הזה של אנשים שנכנסו באמת לעוני, וזה היה האוכל שהם אכלו. והבריטים, לעומת זאת, הם באמת אהבו בשר בקר בעיקר, הם היו כאילו מאוד אוהבי בשר, משהו שהאירים לא ידעו להעיד על עצמם. שזה היה קטע לקרוא על הדבר הזה, מהמחקר הזה שעשינו, ובאמת בגלל הנושא הכלכלי. הם לא באמת היו צורכים חלבון מהסוג הזה. ואז אנחנו קופצים, אוקיי? אתה מוכן לקפיצה הזאת?
יאללה.
במאה ה-18, מנה בשם קוטג' פאי. הפתעה. נוצרה במרחב של הממלכה. וזה בעצם היה איזושהי מנה שגם פה, שימוש בשאריות, לא רצו בזבוז של מזון, של כסף, כמו שבאמת לקחו לחיקם את תפוח אדמה, גם העניין הזה של לעשות שימוש בשאריות היה רלוונטי במקרה הזה. ומה שהם עשו, הם לקחו בשר שלא נעשה בו שימוש, לתוך פאי, והם לקחו את התפוחי אדמה שכל כך עשו להם סדר, וביחד הם יצרו מהם איזשהו קרום סביב הבשר הזה שנשאר, וזה מה שנוצר, קוטג' פאי. ואז באמת רואים את זה בספרי בישול בריטים, שהם מכילים מתכונים לקוטג' פאי הזה. וזה מה שבישר את בואו של, של הפאי הרועים, שהוא נטמע ממש יותר באזור אמצע המאה ה-19. המתכון באמת שאנחנו רואים לפאי רועים שהוא ממשי, זה באידנבורו, אני מקווה שאני אומרת...
אדינבורו.
אוקיי. The Practice of Cookery and Pastry. ב-1849. והוא מתאר בשר, מבושל מכל סוג, זאת אומרת, הוא לא מגדיר איזה בשר, ומעבר לזה, פרוס ולא קצוץ, זאת אומרת, היום אנחנו, הגרסה היא קצוצה כבר, נכון?
כן, זה קצת מזכיר קצת את עולמות הרגו מאיטליה.
כן, אוקיי. אז שם זה עוד היה באזור הפרוס, זה עוד לא הגיע, לא לקח את זה שלב קדימה.
נקרא לזה פרוס או מפורק, כאילו, כמו שאנחנו קוראים לזה היום.
וזה מכוסה בפירה ואפוי, כמו פאי, כביכול.
נכון.
ואז השם עצמו של פאי רועים הוא הופיע לראשונה בספר בישול אנגלי, ב-1877, והוא ייחס את המנה הזאת בכלל לסקוטלנד. ובמתכון הזה בעצם היה תוספת של תפוחי האדמה, אבל שהיה לה בעצם איזשהו קרום, איזושהי קליפת קמח חיטה, זאת אומרת אפילו הוסיפו כביכול עוד מעטפת של מאפה בעצם. ואז במתכון עם הקליפה הזו הוא מופיע גם בספר בישול סקוטי, אבל לא בשם של פאי רועים, זאת אומרת מבינים, וזה היה בכלל עוד לפני, זה היה ב-1862, מתכון בעצם שהוא לא נקרא פאי רועים, אבל הוא בדיוק אותו מתכון. אז מבינים בכלל שגם אם זה הופיע ב-1877, זה לא באמת ששם זה נוצר, או שם זה קם לתחייה, זה הרבה הרבה לפני. ואז כשאנחנו הולכים עוד קדימה, אנחנו רואים שבשנות ה-50 של המאה ה-20, המונח הזה, פאי רועים, הוא שימש גם למאכל סקוטי שבאמת כבר הכיל בשר כבש, מנית של בשר כבש, קוביות של תפוחי אדמה, בתוך קרום של ממש מאפה כבר. ואז חלף הזמן, ובאמת כבר הייתה את ההבחנה הזאת בין גרסאות איריות וסקוטיות, גם בין סוגי הפאי השונים. אם זה מבשר כבש, אז זה היה יותר פאי רועים. אם זה מבשר בקר, אז זה פאי קוטג', פאי רועים, כי זה בעצם כבשים מטופלות על ידי הרועים. אז זה בעצם כבר עשה איזושהי הבחנה נוספת. ויש לנו את הגרסאות, האיריות והסקוטיות. הגרסה האירית בכבש והסקוטית משתמשת בבשר בקר, אז זה כאילו גם פאי רועים, אפשר להגיד שהוא, שזה יותר הגרסה העירית, והפאי, הקוטג' פאי הוא הגרסה הסקוטית. כאילו בכלל התבלגנו. ובגלל שבאמת היה איחוד כל כך ארוך, תראו אני כבר לקראת הסוף, תישארו איתנו, היה איחוד מאוד מאוד ארוך בין אירלנד ובריטניה, אז גם הבריטים וגם האירים אוהבים פאי רועים. והם שניהם אומרים, כאילו, וכמובן גם הסקוטים, כן? אני לא מחסירה מהם כלום. כולם טוענים לכתר על הפאי רועים, וסקוטלנד, שהייתה חלק מהממלכה, היא בעצם, אצלה זה ממש עם המאפה. זאת אומרת, התוספת הזאת שדיברנו עליה, שיש גם מאפה במנה, שם זאת הגרסה הסקוטית שרואים יותר בסקוטלנד. ועכשיו כולם יכולים לנשום. נשמנו. יפה.
אוקיי.
עכשיו באמת מה שאני רוצה שאתה תעשה, אתה יודע, בכל זאת צריך לעשות משהו בפרק הזה. זה ממש אחרי החפירה המדהימה שלי. לבוא ולתאר את המנה הקלאסית של פאי רועים, כמו שאתה יודע, מכיר, מכין, ממליץ להכין.
סבבה. אז אני נחשפתי לפאי רועים דרך שף גורדון רמזי. הוא מאוד מאוד גאה בפאי רועים שלו, וזאת מנה שהוא הכין בהמון תוכניות, וגם במסעדות שהוא... ביקר בהן במסגרת התוכנית Kitchen Nightmares, אם היה פאי רועים ישר הוא היה מזמין את זה לראות, לדרג, לחוות דעה, והוא מספר שזאת מנה שהוא גדל עליה, כלומר הוא מכין את בעצם את המתכון של, של אמא שלו, ובעצם המנה של הפאי, מה שאני אוהב בה זה שהיא בעצם מתחברת לדבר הכי, הכי בסיסי או בעיניי הנשמה של הבישול. מה זאת אומרת? הפאי, בכללי, הוא נוצר בתור מקום שבו אתה לוקח איזה משהו עם פחממה, אם ננסה לתאר את זה בצורה הכי, הכי, הכי ארטילאית, זה פחממה כלשהי, שיש לה מילוי כלשהו. עכשיו, תחשבי שנייה על המילה פאי, מה עולה לך בראש? מתוק או מלוח?
ברור שמתוק.
ברור שמתוק, אבל כן. בעצם ברוב הזמן, הפאי היה מלוח. ובכללי כאילו יש פאי בשר ופאי גבינה, פאי דגים, וזה ממש עולם של מאפים, שקודם כל זה כאילו, וזה מאפה כמובן. אז זה בעצם, זה משהו שנוצר מתוך המקום הזה, של יש לי, לא יודע, גידלתי חיטה, גידלתי שיפון, גידלתי שעורה, אני תוכן אותה לקמח, ואני שם את מה שיש לי בבית. אז כן, זה גם היה מזון של העניים, אבל גם היה מזון של העשירים. יש תיאורים של ארוחות מימי הביניים של בני המלוכה, של סעודות מפוארות עם כל מיני מילואים מיוחדים אפילו לפאי, מטווס וציפורי שיר, blackbirds, אם שמעתם על המושג blackbird pie. גם המילה פאי, יש תיאוריה שאומרת שזה בכלל מגיע מהמילה magpie, שזה כאילו שם של ציפור שפעם היו שמים בפאי.
די.
כן. אז בעצם אני נחשפתי לפאי הרועים של גורדון רמזי, שהוא גם שם, הוא שם את הדגש על זה, שזה פאי רועים, זה מטלה או כבש, ואם זה מבשר תחון, זה פאי קוטג', כמו שאמרת, על שם הקוטג' של האיכרים, לעומת השפרדס, שזה הבשר שלהם בשר כבש, כן, כאמור, הכללה מאוד גסה, וזה בעצם מנה שהיא בעיניי, סופר אוכל נחמה של פירה כזה עשיר וקרמי ומתחתיו מילוי שיכול באמת להיות בית חם להמון דברים שיש במקרר וזה פשוט טעים. כל פעם שאני מכין פיירואים, לא משנה מה גודל התבנית, היא לא שורדת. כל מתחסל.
וואו, האמת שטוב, זה טעים. כאילו אני יכולה להבין את הנהירה לצלחת. התחלנו כזה להסכים, באמת דיברנו על זה עכשיו כמה פעמים כבר, על זה שיש לזה שני שמות כביכול, יש כאלה שאומרים שזה בכלל, זה לא נכון, הנה, דיברת על גורדון רמזי שהוא באמת מאוד מאוד מבחין בין הסוגים של קוטג' פאי ופאי רועים, ויש גם כאלה שאומרים שיש לזה עוד שמות, זאת אומרת, יש את השם היהודי אשכנזי, שזה יאפצ'יק, מלך הקוגלים, כקוגל תפוחי אדמה משודרג באמצעות שכבת בשר נדיבה במרכז, או כלזניה שמכינים בכלי עגול, זה באמת פסקל פרץ רובין ממעריב וגדירה. ויש את השם הצפון אפריקאי שלו אני יותר מתחברת, שזה הביסטיל. למה אני יותר מתחברת אליו?
למה?
כי חמותי מכינה את זה בכל פסח.
ושימי לב רגע למקור של השם, בסטיל, זה לדעתי מאוד מחובר לפייסטרי, שזה בעצם המילה באנגלית, פייסטריז, פייסטיז, זה בעצם מין שורש כזה שנע וגם חוצה תרבויות.
כן.
קצת כמו השורש של בית רשקוף לכל מה שקשור לבורקס, בוריק, שיש ברק וכולי, אבל זה כבר שיחה אחרת.
גם לבורקס נגיע. אז באמת יש את השמות האלה הנוספים, שזה נחמד לדעת, שככה נותנים לזה עוד כיוונים, אבל אני מניחה שזה לא ייגמר, כי הרי פאי כפאי הוא משהו שהוא אינסופי כזה.
נכון, עכשיו גם מה ש... לא הייתי חושב עליהם בתור פאי רועים, אלא פשוט כן. בתור מקומות שבהם, כאילו, אתה תחשבי על ה... יש לך תפוחי אדמה, יש לך מילוי. כן, אני לא חושב שמי הראשון שהכין את היאפצ'יק או את הבסטיל, אמר, זה בהשראת הפאי רועים הבריטי. פשוט היה תפוחי אדמה, עשו מילוי, ואכלו את זה. זה כאילו, זה המהות של אוכל.
כן, טוב, תשמע, בסוף, אתה יודע, כשאני אוכלת את הבסטיל, אז החיבור הזה בין הבשר התחון לבין התפוח אדמה, הוא פשוט נעים, אז זה נכון. נורא טבעי שהוא יבוא גם במלא מלא תרבויות ועדות ומאכלים אתניים. כן.
אם לנסח את זה בצורה קצת שונה, זה שכל מקום שלו הגיע תפוח האדמה, תפוח האדמה והבשר, איכשהו מצאו דרך להתחבר, אם זה הקובה פטטה העיראקית, אם זה הבסטיל, בנטאז' מלא גרסאות בנטאז'ה הטריפולטאי, טריפולטאי טוניסאי.
עכשיו אתה מדליק אותי, כי אני מבינה שיש משהו שלא טעמתי. אני צריכה לחזור הביתה עם שיעורי בית. אוקיי. אז טוב, האמת שאתה צודק, נכון? אנחנו גם נמשיך ונדבר על זה. כנראה אנחנו תמיד נראה את ההקבלה הזאת של מנות והשם שלהן, איך מגדירים אותן שונה בתרבויות שונות. וגם המרכיבים, כמה שזה כאילו לוקחים מרכיבים ועושים מהם משהו אחר לגמרי.
כן, לגמרי.
יש לך איזה שהם עקרונות בסיסיים שאתה יודע להגיד שמאפיינים את המנה הזאת?
כן, בגדול ההתחלה היא בתפוח אדמה, מבשלים אותו ואז מוכרים אותו לפירה. הגרסה של גורדון רמזי היא חלבית, אני הכנתי אותה בגרסה פרווה, שכמובן המתכון המלא בבלוג שלי. ומה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לבשל, לקלף את תפוחי האדמה, ואז לבשל אותם עם הקליפות שלהם. מצאתי שזה מעשיר מאוד את הטעם של הפירה, ואז במקום להשתמש בחלב חמאה שמנת, אני מוסיף לפירה בעצם ממי הבישול שלו, ואז אני נותן לו טעם תפודי משובח, ובתור שומן אני שם שמן זית בדרך כלל, ואז כשיש לי פירה טוב, צריך גם להכין מילוי טוב. אז המילוי זה בדרך כלל בשר כלשהו, אפשר גם להכין גרסות ללא בשר, תכף נגיע גם לזה. וגם פה הבשר הוא בדרך כלל הולך עם ירקות שורש, וקצת כמו בולונז עם עגבניות ויין. שוב, זה הגרסה של גורדון רמזי, שממנה פיתחתי את המתכון שלי. ובעצם כל הקטע שזה ממש כמו בולונז כזה, הבריטים אוהבים גם להוסיף רוטב וסטרשייר.
אוקיי.
וסטר סוס הם קוראים לזה בקיצור. אני לא שולח אנשים לקנות רוטב וסטר. אני פשוט אומר להם תוסיפו רוטב סויה, זה ייתן אותו אפקט של טעם. ואז כשבעצם יש כזה תבשיל של ירקות, שורש, קצוצים, זה בדרך כלל עם גזר, בצל, סלרי, מה שיש בבית, בשר שמתגנים טוב טוב, היין, רסק עגבניות, אפשר לזה מוצר עגבניות שרוצים, כן? יש תבשיל כזה טוב, ואז הוא נכנס לתוך הפירה, כאילו לתוך התבנית, וגם באמת יש גרסאות ששמים שכבת פירה בתחתית, עליה את המילוי, ואז עוד פירה, ויש כאלה ששמים פשוט מילוי ומעל פירה, תעשו מה שבא לכם, אין
פה איזה חוק. מה אתה עושה תמיד?
בדרך כלל אני מעדיף דווקא ללא שכבת פירה בתחתית, כי אז המילוי הוא משכים יותר בצדדים.
אוקיי.
באפייה בתנור, כי אחרי שאנחנו סיימנו, כאילו בעיקרון הרי אפשר לאכול את התבשיל בשר עם הפירה ולהיות שמחים, אבל כששולחים אותו לתנור לעוד סיבוב, אז גם הפירה נהיה פריך, גם הבשר מזהיב עוד קצת. כל הטעמים ככה מתאחדים ומתלחמים זה לזה, וזה מה שממש עוצר לי, ליצור את הטעם הזה, כאילו שאתה אומר, אני אוכל, ואז אתה רוצה עוד ועוד ועוד. ואפשר גם להוסיף, כאילו, אני, המנטרה שלי זה להשתמש במה שיש בבית, אז אפשר לשים כל ירק שורש שיש, ואפשר גם להוסיף אפונה, אפילו שוית ירוקה אם בא לכם, כאילו פשוט כשמרכיבים את המאפה, לא הייתי מבשל את הבשר עם זה. כל ירק שורש, שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, קרישה, קרישה תהיה מצוינת פה, ופשוט לאפות בחום גבוה עד שהפירה מזיב, וזהו, זה מנה מאוד משמחת.
וואו, האמת שבא לי, סיפרתי לך שקראתי את המתכון של עוז בבלוג, והשארתי אותה פתוחה אצלי במחשב, כי אני רוצה ממש לנסות להכין. אז אתם מוזמנים גם לעשות כמוני, אבל להכין באמת ולא להשאיר את זה סתם פתוח במחשב. וגם אני אגיע לזה בסוף. הבנתי שגם קיימות גרסאות נוספות שהן מוכרות למנה, זאת אומרת, דיברנו על זה קצת כבר מקודם, שבאמת לוקחים, עושים שינויים, מוסיפים פה, מוסיפים שם וכו' וכו'. יש אבל ממש מנות שהן כאילו מוכרות כאחיות תאומות כאלה.
מנות פאי.
כן. פאי קמברלנד, שהוא גרסה שכוללת גם פירורי לחם על המאפה. יש אצ'יס פרמנטייר, שזה מאפה צרפתי, שהוא נקרא על שמו של הרוקח והתזונאי אנטואן אגוסטן פרמנטייר. והוא שינה בארצות היחס שלו לצריכת תפוחי אדמה למאכל, בזכות כנראה המנה הזאת. נכון. אז כל הכבוד לו. ויש לנו גם את הפסטל דה פאפה, שזה גרסה דרום-אמריקאית, שהיא מכילה בשר, גבינה, תפוחי אדמה, עגבניות, צימוקים, וכל מיני תבלינים שהם מוסיפים כנראה מהכיוונים הדרום-אמריקאים. שהיא גם מאוד מוכרת. לא לי, אבל מוכרת.
למי ששם.
למי ששם. אז זה גם עוד גרסאות כאלה שלוקחות את זה לכיוונים קצת אחרים. ואני לא יודעת אם אתה יודע, משהו מאוד, זה קטע, קראתי את זה והייתי כאילו, אמרתי, וואו, זה רציני. היחס של בריטים לפאי שלהם הוא לא צחוק בכלל.
הם לוקחים את הפאי שלהם, הבריטים מאוד גאים בפאי שלהם, בכללי, כמנת פאי, ההכנה של הבצק הפריך, המילואים, אגב, גם במושבות בריטיות, ניו זילנד, אוסטרליה, עד היום, כאילו, פאי בשר, זה גם היה דרך להתנסות בכל מיני חומרי גלם, תמרים, פירות יבשים, זה בעצם דברים שהכירו דרך הזה שהכניס אותם למילוי פאי.
כן.
תחשבי על מה האמנה הזאת? על הפסטיה המרוקאית, שהמילוי שלה זה גם כאילו זה בצק פילו, והמילוי שלה זה בשר ופירות יבשים, זה, יש הרבה דמיון בין הפאים הבריטים המקוריים, כאילו של לפני 500 שנה, למילוי של הפסטיה המרוקאית היום.
וואלה, קטע.
כן, שימוש בקינמון, פירות יבשים, מאוד מעניין.
רק מלקרוא על זה, הבנתי עד כמה זה שגור בתרבות. Mm-hmm. אתה יודע, אנחנו פה בישראל, פאי זה משהו שבא ממש מבחוץ, כאילו...
כן.
אני, עד שאכלתי פאי בחיי, לקח זמן. זה לא משהו שסבתא שלי הכינה, או אמא שלי.
תחשבי גם על, על השיוך, כן? זה לא מנה שהיית חושב להכין, תחשבי מבחינת מזג אוויר. הפיים הבריטים הקלאסיים משתמשים בחמאה או בשומן מקר או בשומן חזיר, בעצם אלה שומנים שמשתמשים בהם במזג אוויר קר יותר.
כן.
כל ההכנה של הבצקים, תחשבי כאילו בצק אלים, לא התפתח בארץ.
נכון.
וזה חלק מהעניין בעצם שכן, זה אוכל שמגיע מרחוק. מצד שני הרבה מחלים הגיעו מרחוק ואנחנו חוגגים עליהם היום, אז... אז אין סיבה שלא לאמץ את הפאי.
כן, אני מסכימה. אתה יודע, זה כל כך רציני. מה שהתחלתי באמת לספר לך גם מקודם זה שיצאה עצומה, בשלב מסוים הוציאו ממש עצומה, שקראה להפוך את התיאור השגוי הזה של תפשיל עם כיסוי של מאפה כפאי לעבירה פלילית. מה שהוציאו עצומה לחתימות, וזאת בעיקר מתוך הטענה שלא צריכים לקרוא לפאי רואים פאי.
האם הוא פאי? זו שאלה פילוסופית בכלל.
כן. ואז בעצם הם טענו שבפאי צריך להיות חלק עליון וחלק תחתון של מאפה. זה לא מספיק שיש רק מלמעלה.
של בצק.
של בצק. בוא נגיד רק הגרסה הסקוטית בכלל שמה בכלל מאפה. הגרסה הבריטית, האירית, הם מסתפקים בתפוח אדמה. שהוא עם הקרסט הזה, הוא כאילו סוגר את זה כאותו כיוון כביכול. ותפשיל שהוא מת, או אפילו בצק אלים גם לא הספיק להם. אם אתה מכסה את זה בצק אלים, זה לא מספיק טוב, ופירה בטח שלו. ולמזלנו אבל, כי תאר לך מה היינו עושים, הם לא הגיעו ל... הם קיבלו רק חצי מה-10,000 חתימות שהם חיפשו, ואז זה נעצר.
אוקיי, לא כל המחאות החברתיות מצליחות.
כן, אני לא יודעת איך הייתי חיה את המשך חיי. איך היינו קוראים לזה, אם לא פאי רואים? היינו קוראים לזה אולי עוגת רואים, או...
קובה פטטה.
קובה פטטה. כן, טוב, זה אופציה. אנחנו נעלה את זה לשאילתה, אולי גם למאזינים. אז אני, האמת, למנה כמנה, לטעום אותה, לאכול אותה, אני יחסית חדשה בתחום, ואכלתי אותה ממש, באמת לאחרונה. בפיט מאסטר, יש להם שם חלק מהערבים באמת מגישים באחת המנות את הפאי רואים שלהם, ששם זה בעצם, אם נגיד רגע אחרי כל מה שלמדנו מה זה קוטג' פאי.
כן.
אוקיי, בואו נדייק אותם, הם לא...
זה בסדר, נשלח להם.
אז שם הם שמים שכבה של בשר בקר, שהוא בושל 3 שעות על אש נמוכה, מעליו שמים שכבה של פירה, שהוא עם תפוח אדמה ובטטה, וזו באמת מנה שהייתה לי ממש ממש טעימה, ואני, למה הייתי מופתעת? כי אני כבן אדם, אתה יודע, התזונה שלי היא בדרך כלל לא בנויה מבשר תחון, לא כקציצות, פעם בעברי הייתי אוכלת הרבה קובה, בפרק אחר, אבל אני לא אוכלת הרבה בשר תחון, ממש נמנעת, יש לי סלידה אפילו.
חבל.
כן, כי אני לא פגשתי עדיין משהו שיגרום לי להרגיש אחרת כנראה, אבל הנה, הפאי רואים הזה שטעמתי אותו, ממש התפנקתי עליו.
מעולה.
כן, והיה לי ממש טעים, ממש נהניתי ממנו, הבשר היה באמת טוב, הוא היה עשוי ממש ממש טוב, ממש התחברתי למנה. זה גרם לי גם להיות סקרנית כלפי, בגלל זה גם הרגשתי צורך לנסות אולי להכין גם את המנה שאתה פרסמת.
יאללה.
כן. מה איתך, איפה אתה אכלת את הפיירואים הכי טוב?
בבית.
בבית. יש תשובה הגיונית. אנחנו, אולי מעכשיו אני צריכה לחשוב, אולי אני שואלת שאלה אחרת, אתה יודע, איפה אתה טעמת את הפיירואים הכי טעים בחול, לא בישראל?
לא טעמתי עדיין פיירואים בחול.
אז איפה טעמת, איפה אתה גר?
בכפר סבא.
איפה טעמת שלא בכפר סבא?
אכלתי רק, זו מנה שרק אכלתי בבית והפצתי את
הבשורה.
הפצתי את המתכון, כן.
טוב, בסדר, לא נורא. ניקח אותך לפיטמאסטר.
סבבה.
ככה עד לפה, מה שאני יכולה להגיד זה שעברנו על ההיסטוריה, אנחנו מבינים קצת הבדלים, מבינים קצת תרבויות, מבינים קצת גרסאות, ובמה באמת בנויה המנה כזאת של פיירואים. היה לנו את גורדון רמזי שהזכרת אותו על החשיבות שלו ב, לשים את הפיירואים בקדמת הבמה.
בפופולריזציה שלו.
כן, כי אחרת אולי גם אתה לא היית מכיר אותה, אנחנו לא יודעים.
היית מגיע אליו מתישהו.
כן, סתם אני זה. ואז אני חושבת מה עוד נשאר לנו עבור המאזינים, ואני חושבת שהכי יכול להיות רלוונטי להם, תיתן לנו כמה טיפים להכנת המנה.
אז מה שאני אציין, לא דיברנו על זה, אבל אמרתי שאני אזכיר, זה שבגרסה טבעונית אפשר פשוט להחליף את הבשר הטחון בעדשים ופטריות. אני מוצא שהשילוב הזה של בדרך כלל עדשים שחורות ופטריות עובד מצוין בלתת תחושה כזאת של בשר. יש לי גם בבלוג מתכון. אם יש לזאת מנה שיש לי כמה גרסות, בדרך כלל כשאני מעלה מתכון לבלוג זה גרסה אחת וזהו, אז לפיירואים יש לי את הגרסה הברידית הקלאסית, יש לי גרסה עיראקית שלקחתי מילוי של קובה פטטה, קובה תפוחי אדמה, ובמקום להתעסק בכל הכנת הקובות, עשיתי ממנה פיירואים של מילוי בשרי ומעליו פירה. ויש גם גרסה טבעונית שהיא על בסיס עדשים ופטריות, שגם שם התבשיל הוא פשוט כזה כמו רגו כזה, כמו בולונז, של ירקות שורש ויין ועגבניות, ומעל זה פירה, ואז מקבלים מנה נהדרת, גם אם משום מה לא רוצים בשר, מכל סיבה שהיא. עכשיו, מבחינת טיפים, מה שחשוב בפירה זה למעוך את תפוחי האדמה כשהם חמים. אין מה לעשות. כלומר, אם אנחנו רוצים פירה חלק, תפוחי האדמה חייבים להיות חמים, ועדיף, היום יש זנים של תפוחי האדמה, באמת זה מגניב ומדהים לראות את האפשרויות, אבל בכללי, פשוט תפוחי האדמה אדומים, 99% הצלחה בתפוחי אדמה אדומים רגילים. ואם לא, אז לחפש עוד תפוחי אדמה לפירה או לצ'יפס. זה שניהם, שני הסוגים, הכותרת על האריזה תתפוס. מבחינת המילוי, כן חשוב שהירקות שקוצצים למילוי קצוצים דק, כי בעצם אנחנו רוצים שהירקות יתערבבו ויתאחדו עם הבשר. אפשר כל דרך לקצוץ, כאילו אפשר לקצוץ במעבד מזון, לשים את הירקות, אפשר לגרר אותם, מה שנוח לכם. אל תתעכבו על איך לקצוץ הירקות, פשוט תדאגו שהם יהיו קטנים. ומאוד מאוד חשוב להתחיל בתיגון של הבשר הטחון, ממש להביא אותו למצב שהוא מזהיב ומשחים יפה. השחמה הזאת זה בעצם כשאנחנו מתגנים בשר טחון, נצרות תגובות מייארד, ואז פשוט הבשר יותר טעים. והטעם הזה הוא בעצם מה שיעזור למאפה שלכם, לפיירואים, הפייקוטת שלכם, לצאת נהדר. ומצד שני, לא לשכוח שגם בתנור הוא ימשיך להזיב, אז גם אם לא הכל שחום, זה בסדר. ועוד משהו חשוב זה שהמילוי הוא צריך להיות כזה לא רטוב מדי ולא יבש מדי. זה משהו כזה שלומדים מהניסיון. אבל אנחנו לא רוצים כאילו מרק כזה מתחת, אנחנו רוצים סוג של תבשיל.
שמחזיק את המנה.
שמחזיק את המנה, בדיוק, כי גם עוד משהו שיקרה בתנור זה שהפיירואים טיפה יאבד מהנוזלים שלו. אז אם אנחנו נשים משהו יבש מדי, אז גם יש סיכוי שזה יתייבש אם ממש יהיה חסר נוזלים.
כן. אוקיי. טיפים חשובים. אני הזנתי אליהם בקפידה, כי אני רוצה שיצא לי טוב. אז אהבתי מאוד. יפה. אני חושבת שתראה, אנחנו סוגרים פה 30 דקות, פלוס מינוס, של המון המון מידע, ויש לנו כבר תוכניות לפרקים הבאים של סדרת פרקים שלנו, ואני מקווה שיהיה מעניין כמו הפרק הזה, כי אני חושבת שממש לקחנו את כל מה שחשוב לדעת, וריכזנו לפרק הזה.
יאללה, מגניב.
כן. אז זהו, אז אנחנו נסיים להיום, וניפגש בפרק הבא של תפריט טעימות.
סגור, תודה רבה.